יום ראשון, פרשת שמות. מוריי ורבותיי, יש לנו היום דברים מרתקים ונפלאים. על מה אתם חושבים שהגאון מווילנה היה אמר שאם הוא היה עושה את זה, הוא היה חוזר בגלגול בכלב של כלב נובח, לא פחות ולא יותר. יש לנו פה גם סיפור מרתק מרבי רוחם, ישיבת מיר שהייתה בשנחאי. מה קרה שהוא בגלל זה רצה לסגור את הישיבה? אנחנו נסיים היום, וכמובן יש לנו את הדברי הלוכה, שהם יעסקו היום בהלכות 2 מקרא ו1 תרגום. בסוף אנחנו נספר לכם על המבחנים של דיר שמתקיימים השבוע, וניתן לכם את הפירוט. רק נגיד שהיום בקו טלפון של השאלות בדף היומי, בין השעות, היום בעזרת השם יהיה הרב יהושע בר כץ, בין השעות 2 ל-3 אחרי צהריים בעזרת השם. ונתחיל עם הסיפור היומי רבותיי. הצ'יבין הרוב, מלבד הגאונות והגדות שלו בתורה, המופלא, מופלא ממש, וכל ההליכות שלו, המידות האציליות, היה מאיר פנים לכל אחד, קטן כגדול. היה מקבל בשמחה כל מי שהיה דופק אצלו בבית. היה לו מנהג, הרבה ילדים היו דופקים אצלו בדלת, ונבחנים אצלו על מה שהם לומדים. הם יודעים שהרב יקבל אותם לספר פנים יפות, יעודד אותם, ייתן להם איזה ממתק. כך היה מנהגו מימים ימימה. אחת השבתות, איזה ילד דופק על הדלת, דופק, דופק, לא פותחים. מה עושה הילד? ממשיך לדפוק ולדפוק ולדפוק. עד שהרב פותח לו. הרב שואל אותו, מה אתה רוצה? הוא אומר לו, אני רוצה להיבחן. הרב הכניס אותו הביתה, במשך שעה ארוכה הוא בחן אותו בסבלנות, ובאורך רוח, כדרכו. בסוף הוא נותן לו איזה סוכריה, איזה ממתק, והוא מלווה אותו לעבר הדלת. כשהוא עומד לצאת, אז הצ'יבין הרוב אומר לילד, ילדי, ילדי היקר, אם מקישים פעם הדלת, פעמיים, ולא פותחים, צריך לחשוב שאולי האבא לבית הלך לנוח. הילד הבין את הרמז, אבל הוא הקשח, הוא שאל את הצ'יבין הרוב, מה? הרב ישן בשבת? ככה סיפר רב שולם שבדרון, שהוא שמע מהצ'יבין הרוב, אבל הוא הוסיף שהצ'יבין הרוב אמר שמאז הוא לא ישן עוד בשבת אך בצהריים. סיפור נפלא שכתוב בשאל אביך ויגדך. ונעבור למדור פני הפרשה. וכאשר יענו אוי ישראל, כן ירבה וכן יפרוץ. יש לנו פה מכתב מרגש של אברך, אחד מהנבחנים של דירשו, שהגיע למשרד. כמובן שיש הרבה פעמים פניות ומכתבים, תגובות, שמחיימות הלב. פעם זה מאחד מאלפי נבחני דירשו, פעם זה מאחד מהלומדים של המסלולים, ולפעמים זה סתם מכתב מאיזה יהודי ששאב שעה של קורת רוח רוחנית מאחד הספרים, רוח חוברות או וכולי. ממש לאחרונה הגיע איזה מכתב מרגש לידי אחד הבודקים של המבחנים, ואותו אברך, הוא כבר כמה שנים נבחן במבחנים של הדף היומי, והוא משתף אותנו בסיפור האישי שלו. הוא כותב, לצערי ולשמחתי, בשנה שעברה הוא עבר איזו תקופה מאוד לחוצה של בנייה, הרחבת הדירה. עיקר הלחץ, הוא אומר אותו אברך, זה היה בקיץ האחרון, שהיה אז לחץ משפחתי עקב לידת ילדי השישי בלי עין הרע. ברוך השם, בשמחה רבה, וזה הצטרף ללחץ הכלכלי מהבנייה, לחץ הכללי שהיה מהבנייה, ברוך השם, רק בשמחות. וממשיך אותו אברך ומספר, ואז שאל אותו איזה חבר, אם המצב אצלך כל כך לחוץ, מה אתה צריך להוסיף על עצמך את הלחץ עם מבחנים של דירשו? שאלה יפה, לא עניתי לו, אבל חשבתי בלב, יש לי ברוך השם 6 ל-6 ילדים נפלאים, דירשו יש רק אחד, למה הוא לא שאל אותי, אולי אני מוכן לוותר על אחד הילדים בשביל להוריד לחץ? אולי נעביר אותו לשכנים, משהו כזה? הרי זה פשוט גם לא, שכל ילד הוא עולם ומלואו, ולא שייך מושג לוותר עליו. אצלי מסיים אותו אברך, גם המבחנים של דירשו, על הש"ס, זה עולם ומלואו. וברוך השם, לא ויתרתי, ובעזרת השם אני לא אוותר גם בהמשך. ומסיים אותו אברך את המכתב, הידע והסיפוק מורגשים בכל סדר וסדר בש"ס. והוא מסיים ומברך את כל, מברך, חזקו ואימצו. נכתב מרגש של אברך, שנלחם ונלחם ומתאמץ ומתאמץ. נעבור למדור קניין חוכמה פרק אובס. אומרת המשנה, פרק ב' משנה ד', ואל תאמר לי כשאפנה שני, שמה? שמה לא תיפנה. רב חיים שמולביץ, זכר צדיק לברכה, היה מספר בשיחות שלו סיפור נורא. הוא מספר שבישיבת ולוז'ין היה בחור אחד שהיה מפורסם, היה מפורסם כבקי בש"ס. יום אחד ישבו כמה בחורים ואכלו, ישבו בחדר אוכל, נו, בישיבת ולוז'ין, מה הם עשו תוך כדי הארוחה? כמובן, דיברו דברי תורה. הזכירו שם איזה מאמר חז"ל, לא זכרו איפה הוא, נו, אז שיש פה בשולחן תבוקי בש"ס, אז שואלים אותו, איפה זה כתוב? הוא מנסה להיזכר, והוא לא מצליח לזכור. איפה המאמר הזה כתוב? מיד הוא תופס את המצב שלו, שהרי כולם מסביבו אומרים שהוא בקי בש"ס, והנה, כאן ועכשיו יש מבחן, והוא לא יודע, הוא עדיין לא בקי בש"ס. הוא אומר לך, יש מלא וצרי, השיא התקווה של הבן אדם זה להיות בקי בש"ס. מה הוא עושה? נו, אז מישהו, אם הוא אולי לא היה לו שכל, הוא היה נשבר. אבל מי שיש לו שכל טוב, הוא מבין שטוב שהוא יודע את המצב שלו לפחות. מה הוא עושה? מה עשה אותו בחור? הוא קם באמצע האוכל, ארוחת בוקר, צהריים, מה שזה לא יהיה שם, קם באמצע האוכל, בלי להגיד שום מילה לחברים, בלי להיפרד מהם, הלך, לבש את הכובע והחליפה ונעלם. מה זאת אומרת נעלם? הוא נסע לעיר אחרת, ישב שם כמה שנים. רב חיים אמר שיש אומרים 4 שנים, יש אומרים 6 שנים. העיקר, הוא ישב ולמד שם בשקידה עצומה, בלי שום קשר עם העולם. ובזכות זה, וככה הוא צמח להיות אחד מגדולי הדור. וממשיך רב חיים ולוז'ין, רב חיים משמולבית, סליחה, ומספר, שרב חיים ולוז'ין אמר קאי לישנה. הוא אמר בלשון הזאת, ודאי שהבחור הזה עשה שלא כדין, בזה שהוא הפסיק את האמצע הארוחה, הוא הרי היה צריך להרבר כסם מוזן. אלא מה, יברך בדרך? זה ודאי לא להלכה, לקום לכתחילה וללכת. צריך לברך במקום שהוא אכל. אם הוא כבר הלך, אמר רב חיים ולוז'ין, אז יש מחלוקת, בסיום הביצילים צריך לחזור. אבל לכתחילה, לכולה אלמה אסור ללכת. אבל, אם הוא היה נשאר בבאר ברכת המזון, אומר רב חיים ולוז'ין, בכמה דקות שהיה לוקח לו ברכת המזון, הכל כבר היה מצטנן אצלו, והוא כבר לא היה נוסע ללמוד. בכמה דקות האלה, היה מצטנן אצלו כל ההתרגשות שעלתה לו הרצון לגדלות עצומה בתורה. ואז הוא כבר לא היה מבצע את ההחלטה שלו לנסוע למקום אחר וללמוד בפרישות מכל העולם זמן כזה ארוך. אז סיים רב חיים מוולוז'ין, רב חיים שמולבץ, והוא אמר, קורה שיש לבן אדם התעוררות, והוא דחה אותה ללאחר זמן, לא עכשיו, מחר, אחרי זה. אמר רב חיים שמולבץ, זה לא טוב. צריך מיד. זה היסוד, שהגמור בסוף ברוכס אומרת, כל זמן שאתה רעב, יש לך התעוררות, תנצל את זה. אל תשאיר את זה לאחיו. זה הסיפור מרתק שסיפר רב משה מורדכי שוזינגר, זכר צדיק לברכה, מופיע בדרשות משמר הלוי. נעבור למדור פניני הפרשה. וייצא אל אחוב וירא בסבלו ישום, מספר את התורה על משה רבינו. הגאון רב שלמה שמשון קרליץ, זכר צדיק לברכה, למד בישיבת מיר. פעם הוא חזר מהישיבה בשעת לילה מאוחרת לחסניה שישנו שם, בליווי של כמה בחורים. היה חושך ברחוב, לפתע שמע הבחורים איזה קול של ריצה מאחוריהם, מרוב פחד שהם איזה שודדים, כיוצא בזה, הם רוצים להזיק אותם, התחילו לברוח. אבל ככל שהם הגבירו את הריצה, ככה הריצה בעקבותיהם גברה. הם הגיעו לאכסניה קרובה, והם נכנסו וסגרו מיד את הדלת. אבל מיד נשמעו דפיקות חזקות על הדלת, עמדו שם בדלת כמה שוטרים מהתחנת משטרה, היו חייבים לפתוח להם. השוטרים אומרים להם, יש לכם נס. אנחנו צעקנו לכם, לא עניתם, ברחתם, כמעט ירינו בכם. תוך כדי דיבור מבקשים לראות תעודת זהות של התלמידים. הראו לו, לתלמיד אחד לא היה. הוא לא התגרר באותה אכסניה, זה היה בדירה אחרת. השוטרים לא ויתרו, הם אמרו לו, בוא, אנחנו באים איתך, רוצים לראות את התעודה. הלכו איתו, ראו את התעודה ופתרו לשלום. וזה נגמר הסיפור, הם חשבו שבזה נגמר הסיפור. למחרת, נודע למשגיח, רבי רוחם, מה שקרה, נעמד רבי רוחם כרגלו, עם סור שיחה, אבל הפעם הוא התחיל לתדמת כולם בדברים חריפים ונוקבים. אני אגיד לכם את האמת, אמר רבי רוחם, עקב המקרה החמור שקרה אתמול, אני שקלתי לסגור את הישיבה, וכבר דיברתי על זה עם רבנים של הישיבה. הבחורים היו עמומים על מה יצא הקצף. אבל המשגיח לא פירט. אלא הוא רק המשיך להגיד, איך ייתכן שבחורים הניחו לחבר שלהם ללכת לבד, מלווה בשוטרים ולא מצטרפים איתו? הרי מלבד הסכנה שיש בדבר, גם יש לחוש את הרגשות של הפחד והבעלה שתוקפים את החבר במצב הזה של סכנה. איך עושים ככה לבחור? הרי כל התורה שלומדים לא שווה כלום כשאין מידות טובות. סיים המשגיח את דבריו. פלא פלאים. וייצא אליך ובער בסבלו יסוף. לחוש את השני. זה הופיע, הדברים המרתקים האלה הופיעו באיש לרעהו מתוך עמוד 6. אנחנו בשיעור של הדף היומי, אז יש מפי הרב אריה זילברשטיין, אז הנושא הוא חובת קריאה, שניים מיקרו ואחותיו. מלבד חובת קריאת התורה בציבור, חייב אדם לקרוא בעצמו את פרשת השבוע שניים מיקרו ואחות תרגום. יש מי שאומרים שהתקנה הזאת היא מקורה בתקנה של משה רבינו, יחד עם התקנה לקרוא בתורה כל שבת. יש מי שאומר שזה לא מתבססה, נפרדת מדרבנן, אלא ענף ממצוות תלמוד תורה. וכמו שאכן כתבו האחרונים, שהמטרה של המצווה היא שכל אדם יהיה רגיל ובקי בתורה. המצווה הזאת מוטלת על כל איש מישראל, בין תלמיד חכם שכבר בקי בתורה בין עם הארץ, וגם יש חובת חינוך לקטן במצווה הזאת. פסוקים שמופיעים בתרגום אונקלוס כלשונה במקרא, כגון ראובן, שמעון, לוי ויהודה וכו' וכדומה, אז צריך לקרוא אותם כחלק מהתרגום, וכשיש להם תרגום אחר, כגון תרגום ירושלמי, יש אומרים שצריך לקרוא אותו במקום תרגום אונקלוס. וראוי לקרוא את המיקרו בטעמים, ומי שבקי בעל פה, בנקודות בטעמים, אז כתוב שרצוי שיקרא מתוך ספר תורה. ונעבור למדור הדף היומי בהלוכה. נמשיך במדור. בקריאת שניים מיקרו ואיכות תרגום, יש אומרים שצריך לקרוא פסוק פסוק ואת התרגום שלו. ויש אומרים שצריך לקרוא פרשה פרשה ואת התרגום שלה. כשהפרשה מסתיימת באמצע פסוק, כמו שמופיע כמה פעמים בתורה, נחלקו הפוסקים אם יפסיק באמצע פסוק, וכל אדם רשאי לנהוג כרצונו. ויש אומרים שניתן לקרוא גם את כל פרשת השבוע ברצף אחד. ובסדר של המקרות והתרגום, יש אומרים שצריך לקרוא את המיקרו פעמיים ורק אחרי זה את התרגום, ובדיעבד, אם קרה מיקרו אחד תרגום ומיקרו שני, יצא ידי חובה. ויש אומרים שלכתחילה יש לקרוא את התרגום בין שני המיקרות. ולמה? משום שקריאת התרגום לפני המיקרו השני מועילה להבין את המיקרו. אך אין אם הוא יקדים את התרגום לשני המיקרות, לכן שהוא לא יצא ידי חובה. מעיקר הדין, אפשר לצאת בידי חובה שתעמיק ובכל תרגום בקריאת המקרא פעמיים עם פירוש רש"י. ובלבד שיקרא את הפירוש בפה. לכן במקומות שאין עליהם פירוש, יקרא את המיקרו פעם שלישית. אל אולם, כיוון שתרגום מונקלוס ניתן בסיני, והוא גם מפרש כל מילה, אז לא להסתמך על לימוד פירוש רש"י, אלא ללמוד גם את התרגום, ואפילו אם הוא לא מובן לו לגמרי. ומאידוך, ראוי לכל אדם, בפרט לירא שמיים, ללמוד את פירוש רש"י בנוסף על התרגום, כיוון שהפירוש שלו רחב בהרבה משל התרגום, ויש פרשיות רבות בתורה שאי אפשר להבין אותן על ידי הלימוד של התרגום בלבד. אך לשם כך מספיק שהוא יעיין בפירוש, הוא לא צריך להוציא את המילים בשפתם. ובפרט בימינו, שהתרגום לא מובן לכל אחד, אז הלימוד פירוש רש"י נדרש עוד יותר, כי מי שלא מבין את התרגום הוא לא יוצא ידי חובה בקריאה של התרגום בלבד. נזכר רבותיי במה שלמדנו אתמול, זאת אומרת ביום חמישי. אין להתחיל את ברכות ההפטרה עד לסיום גלילת ספר תורה, כדי שגם הגולל יוכל להזין כנדרש להפטרה ולברכתה. וייתכן שאסור אף לפתוח את ספר הנובי עד לסיום הגלילה. מנהג בני אשכנז לומר בשבת בין קריאת התורה לאשר שלפני מוסף ארבעה דברים. מיקום פורקון, מי שבאחר עוסקים לצורכי ציבור באמונו, אזכרת נשמות ותפילת עבור רחמים. ובשבת מבורכים לא אומרים עבור רחמים, וגם לא בתאריך או במאורע שאילו היה חל ביום חול, לא היו אומרים בו תחנון. אבל בימי ספירת העומר, בכל מקרה, אומרים, למעט שחל ראש חודש, כן, זה יכול להיות ראש חודש אייר או ראש חודש סיוון, בשבת. נזכר רבותיי מה למדנו לפני 100 ימים. הנושא הוא מתי לכל המאוחר צריך לסגור את החנויות ביום שישי. כשעם ישראל היה על אדמתו, נהגו לתקוע 6 תקיעות סמוך לשבת כדי להפריש את העם מעשיית מלאכה. וגם לאחר החורבן, היו שנהגו להכריז כשעה או כחצי שעה לפני שקיעת החמה שצריך להתכונן לשבת. בערים גדולות שבהן קשה להכריז ממקום אחד דופן שישמעו כל בני העיר, היו שיסדו חבורות מיוחדות של אנשים שהסתובבו ברחובות וזרזו את בעלי החנויות לסגור אותם. והזכירו לכלל הציבור להתכונן לשבת, להדליק נרות בזמן. ככה נהוג וככה גם נהוג בימינו במקומות רבים להפעיל צופר מיוחד סמוך לזמן של הדלקת הנרות. בעלי חנויות ראו לסגור את החנות כשעה או שעה ורבע לפני השקיעה לכל המאוחר, כדי למנוע מצב שבו יימשכו הקניות עד השקיעה. הדף היום מבבלי, מהו חצי נזק צורות? האם גוסס נחשב למת? ומהי שבועה סעידוס? על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום בשבוע את דף למד ג', וזו ההזדמנות להזכיר שבאותו קו שאתם מקשיבים עכשיו, יש שיעור דפיים בגמורה, בהיר וקצר, מפי הרב אליהו אורנשטיין שליטה. אתם מוזמנים לשמוע גם אותו. וכעת אנחנו מגיעים למדור הנפלא, החפץ שמחה עם חפץ חיים יומי. כמובן שאתם מוזמנים, והרבה יותר מזה, להצטרף אלינו ללימוד היומי בספר חפץ חיים. האם יש חילוק בין רכילות על ישראל באוזני ישראל, לבין רכילות על ישראל באוזני נוכרי? כותב החפץ חיים, לא רק שאין חילוק, אלא הרבה פעמים רכילות על יהודי באוזני גוי היא חמורה יותר, ולמה? כיוון שעל ידה יכול להיגרם לישראל הזק וצער. ומוסיף החפץ חיים ואומר, ויש אנשים שנכשלים בזה עד מאוד, שמטילים מום בפני נוכרי על סחורות שמכר לו ישראל, או במלאכה שעשה לו, וכל כאי גבנה, ובזה מצוי שהוא גורם לו הזק וצער, וכמה פעמים יורד ממש לחייו על ידי זה. זה לשונו התורה של החפץ חיים. ונראה שגם בימינו, למרות שאנחנו לא חיים בין הגויים, צריך זהירות מיוחדת בעניין הזה. האפשרויות של המסחר הגלובלי, רחבות וזמינות, וגם בארץ עצמה לא נדירים כל כך יחסי מסחר בין יהודים ושאינם יהודים. ומכאן עובר החפץ חיים לאיסור החמור של הלשנה על יהודי בפני נוכרי. מציאות שגם היא הייתה שכיחה יותר בתקופה שלו, אך גם בימינו חלילה אפשר להיכשל בזה. יש דוגמאות רבות בסביבה הקרובה והיומיומית שלנו. נהג אוטובוס שהוא לא יהודי, קבלן או פועל לא יהודי. בביאור המוספים של דיר שמביאים מדברי החפץ חיים במקום אחר, שהוא כותב דברים מבילים. הוא כותב על אחד שנוהג ככה, אבונו גדול מנשוא, ודינו שווה לאפיקורס, וכופר בתורה ובתחיית המתים, שגיהנום קלה, והם אינם קלים, ומסיים לחובץ חיים, ועבור זה יבוא בגלגול בכלב נובח. ויש מעשה נורא שהחפץ חיים הביא שם מהגאון מווילנה. פעם הגאון מווילנה נסע עם עגלון יהודי, והסוס, הסוס של העגלה הוא סטה לתוך איזה שדה של נוכרי. והנוכרי שבא לשדה בדיוק היה באותו זמן בשדה, הוא בא בעצבים, הוא רצה השם ירחם להקות את הגאון מווילנה. הגאון מווילנה יכל להגיד לו שזה היה עגלון, אבל הוא לא הוציא מילה, הוא נמנע כמובן מלומר את זה. כי אם הוא היה עושה את זה, הוא היה מלשין על העגלון היהודי לפני הנוכרי. הרי מדין תורה היהודי לא חייב לשלם, וגם אם כן, לא מגיע לו מכות. אחרי זה, אמר הגאון מווילנה, שאם הוא היה מלשין, הוא היה צריך לבוא לעולם בחזרה, בגלגול של כלב נובח, ולא היה מועיל להצלה שלו שום דבר, לא כל התורה והמצוות שהוא עשה. פחד פחדים. אנחנו מגיעים למדור המוסר היומי. אז כתוב ברבי יוינה באובס, אמרו חכמינו, מרבה בשר מרבה רימה, מרבה נכסים מרבה דאגה, מרבה תורה מרבה חיים. במפרש רבי יוינה, מרבה תורה מרבה חיים, זה הדבר כנגד מה שאמר מרבה בשר מרבה רימה, שעל ידי התענוג והעידון התקצרו ימיו, ועל ידי עמל בתורה יאריכון. וגם כן הוא כנגד מרבה נכסים, מרבה דאגה. ולמה? כי דאגת הנכסים מקצרת את השנים שלו. והדאגה של התורה, אפילו שהיא דאגה גדולה למי שהוא מבין, כשהוא יחשוב בהלכה עד שהוא אמר דבר דיבור על אופניו, אין יכולת לדאגה היא לעשות לו רע. הלחץ דם לא עולה מדאגות של לימוד תורה. ואף על פי ממשיך הרבי יוינה ואומר שאמרו חכמי הטבע שהיגון חולי הלב והדאגה יקלוט הלב, שזה מה שמחלה את הלב, אך דואג בתורה, נסיים הרבי יוינה ואומר, אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לו. אנחנו מגיעים למדור פרשת השבוע, סיפור דברים מרתקים על מורן הרב אליושיב. אז כתוב בפרשה וגם הנה הוא יויצא לקרסכו. הדרזות הנפלאה של מורן הרגיש של יושיב זצ"ל הייתה ניכרת היטב לעיני העומדים לפניו בלילות. הוא היה משקים מוקדם מאוד כמובן, ליום חדש של תורה בעבודת השם. רק נפקחו העיניים שלו, כולו היה זריזות, רעננות, תוך זמן קצר להפליא הוא כבר היה רחון מגבי הגמרא. והתכונה הזאת הייתה חלק ממנו גם לעת זקנותו המופלגת. כשכוחות הגוף עזבו אותו והוא בקושי יכל לשרך את רגליו, והוא צריך סיוע על כל צד ושל, לא הסכים לעזר באף אחד, וגם לא בקרובים אליו, אם הוא הרגיש שיש לו אפשרות לעשות זה בעצמו. האצילות שלו הייתה ניכרת היטב, גם באמצע הלימוד שהיה צריך איזה ספר. כולו היה מחובי מכף רגל עד ראש, וכל שהיה הולך על הרגליים עם ההליכון, היה נעזר בגבורה כמה המקום, בלי לחשוב. ובכוחות לא, היה מתרומם, פוסע עם ההליכון במהירות עד למדף עם הספר, וחוזר. לפעמים הוא היה כמעט נופל עם הספר בעד מרוב מאמץ. ועם כל זה, ברגע שהוא הקיץ מהשינה, הכל היה נעשה בזמן קצר ביותר, תוך דקות. זה היה הולך אצלו שלפני הלימוד, באשמורת הבוקר, הוא היה שותה כוס קפה. והצאצאים שעמדו לשרתו, ממש נהגו זהירות יתרה, לחמם את המים שבקומקום מיד, בעת שהוא מתעורר, כשלא יגיע המצב שהוא יושב ליד השולחן ויצטרך לחכות לכוס קפה, חבל כל שנייה של לימוד תורה. בשנים המאוחרות, אז הרופאים הורו לבדוק את המידה של הסוכר בדם לפני השתייה של הקפה, וגם לקרוא לזה תרופה. כל זה נעשה במהירות עצומה, כמו בסרט נע. כשרבינו אמר את הפסוקים שאחרי ברכת התורה, הוא כבר משיט את האצבע לבצע את הבדיקה. ומיד שהוא סיים הוא לוקח את התרופה, מיד היו מגישים לו את הקפה. המתח מצד הנכדים היה גדול, להספיק לעשות הכל בזמן המדויק. בזמן שרבינו עצמו היה שלב ורגוע. אבל יחד עם כל החריצות והזריזות שלו, באותם רגעים שהוא היה מקדיש למען הזולת, לא נקרא עליו שהוא לחוץ בזמן בכלל. היה יושב ומאזין בנחת, שואל ומתעניין על כל פרט ופרט, ומשתתף, משתתף בכנות גמורה, בשמחה או חלילה בצרה של היהודי שעומד איתו. ככה גם שהיה צריך ללכת להשתתף באיזו שמחה. היה יושב שם בניחותא, כאילו כל הזמן שבעולם עומד לרשותו. אחרי שעבר זמן שהוא שרצה עשתה ידי חובה, אז היה קם לא משתער ברגע אחד. מתרומם ממקומו ומיד יוצא. פעם הוא אמר איזה ביטוי קולע לאיזה תמתחוכם שיסיע אותו לחתונה. כשהוא יצא מהרכב, אז הנהג שאל אותו כמה זמן נראה לה שהוא הולך להיות בחתונה, כי הוא רוצה לדעת מתי לבוא לקחת אותו בחזרה. אז אמר לו הרב אלישיב, כדי שיעור צילום. ובאמת, לא פעם ולא פעם הוא נכנס לאיזה חתונה, עלה למזרח, התיישב ליד ידידו, המחותן שלו, הגאון רב שלמה זלמן נוירבך, הוריד את הכובע מהראש, לתת הרגשה לבעלי השמחה שהוא יושב בניחותא. הצלמים הגיעו מהר, צילמו אותו מכל זווית, יחד עם בעלי השמחה. תוך שתי דקות הוא כבר לבש בחזרת הכובע ויצא בחתונה. ואז הוא הסביר לזה שליווה אותו שבעצם בעלי השמחה לא צריכים אותו בשביל הריקודים, בעיקר בשביל התמונות, ובזה הוא משמח אותם. אז אם כן, זה השוב שהוא צריך להיות, ולא יותר. ולכן כולם באמת היו מייקרים את בואו של רבינו, גם זה היה לרגעים ספורים, ידעו שהזמן שלו מצומצם ומדוקדק, ולכן ידעו להעריך כל רגע שהיה איתו ביחד. סיפר פעם אחד מגדולי הדיינים, שהוא היה פעם באיזה חתונה במשך שעה ארוכה, שערך אחד מהעובדים בבית הדין. רבנו הגיע לחתונה זמן קצר, והוא מספר אותו דיין, אני הייתי שם הרבה זמן, ובסוף עוד התברר לי שלאותו עובד יש תרומת עליי. למה לא הייתי שם יותר? אבל כלפי רבנו אז הוא, כלפי הרב אלישיב, אז הוא הזכיר בשמחה וברך אותו שהוא בא לחתונה. אז הוא שאל אותו, למה עליי אתה כועס ואני הייתי הרבה זמן, הרב אלישיב היה קצת? אמר לו, אתה הרי מגיע לכל חתונה, אז הייתי מצפה הרבה יותר, אבל יש לי כמעט לא מגיע לחתונות. הזמן שלו קצוב מאוד כנראה, ולכן אם הוא בכל זאת הגיע אליי, אז בשבילי זה חשיבות גדולה. ככה עלה בידי רבינו לשמח את בעלי השמחה, גם בזמן הקצר להפליא שהיה נמצא שם. והרי הוא העניק להם את הדבר הכי יקר שהיה לו, את הזמן. כל הסיפורים הנפלאים האלה נמצאים בספר מסוס דור ודור. ורבותיי, אנחנו נסיים במדור התחזקות יומית. כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. נמצא, אומר החתם סופר, נמצא שבכל שנה מתחדש חורבן חדש. וזהו בכל פעם שמגיע אותו יום של עשרה בטבת, והדברים כמובן אמורים על צום עשרה בטבת שהיה ביום חמישי. נסיים אם כן רבותיי, בתזכורת על המבחנים של דירשו שהתקיימו השבוע. יום חמישי דירשו בכולל, יום שישי, קניין תורה דף היומי מספר 66, על מסכת שבועות מדף זין הדף למדבב. דף היומי בהלוכה, השתברו מסימן ראש עין א' סעיף ב' עד סימן ראש סעיף ו'. מוסר, חומת הדעת פרק ה, הלא כל אב מצווה עד פרק י' ד'. קינן חוכמה, מספר 11, אובס עם פירוש רבינו יוינה, פרק א', משנה תתוו, עד פרק ב', משנה תת. קינן משנייס, מספר 66, מסכת פורו, פרק ו' משנה ה', עד פרק ח', משנה ז'. ועד כאן להיום, הפותח בכל יום, אתם מוזמנים, מחר ניפגש עם עוד הפותח, עם עוד דברים מרתקים ודברים מעניינים. הרבה הצלחה.